הארי פוטר והשיטה הרציונלית. פרק 49, מידע מוקדם. ילד ממתין בקרחת יער קטנה בקצה היער הלא אסור, לצד שביל אפר המוביל לשערי הוגוורטס בכיוון אחד ואל האופק בכיוון השני. כרכרה עמדה בקרבת מקום, והילד עומד במרחק ניכר ממנה, מביט בה, עיניו כמעט ולא עוזבות אותה. במרחק, דמות מתקרבת לאורך שבילי אפר. גבר לובש גלימות רשמיות מדדה לאיתו בכתפיים שמוטות, נעליו הרשמיות מעלות עננות אבק קטנות בעודו צועד. חצי דקה לאחר מכן, הילד שולח מבט חטוף נוסף לפני שהוא חוזר לצפות בכרכרה, והמבט הזה מגלה שכתפיו של הגבר התיישרו, פניו נאספו, ונעליו נעו בכלילות מעל האפר, לא משאירות ולו גרגר אבק באוויר שמאחוריו. "שלום, פרופסור קווירל," אמר הארי מבלי להזיז את עיניו מכיוון הכרכרה שלהם.
"שלומות,"
אמר קולו הרגוע של פרופסור קווירל.
"נראה שאתה שומר מרחק, מר פוטר. האם משהו בנוגע לכלי התחבורה שלנו מוציא אותך מאיזון?"
"מוציא אותי מאיזון," ידהד הארי. "לא, הכל פה מאוזן לגמרי. ארבעה מושבים, ארבעה גלגלים, שני סוסי ענק שלדיים מחונפים." גולגולת עטופה באור פנתה להביט בו וחשפה שיניים, כאילו לציין שהיא מחבבת אותו בדיוק באותה המידה שהוא מחבב אותה. סוס השלד השחור השני הרים את ראשו כאילו בנחרה, אבל שום קול לא נשמע.
"אלו טסטרלים, הם תמיד משכו את הכרכרה,"
אמר פרופסור קווירל, נשמע אדיש למדי כשטיפס לספסל הקדמי של הכרכרה, מתיישב מימין ככל הניתן.
"הם נראים רק לעיני אלו שראו מוות והבינו אותו. הגנה מועילה כנגד רוב החיות הטורפות. אני מניח שבפעם הראשונה שניצבת מול הסוהרסן, הזיכרון הגרוע ביותר שלך היה ליל התקלותך עם זה שאין לנקוב בשמו?"
הארי הנהן בכדרות. זה היה ניחוש נכון, גם אם מהסיבות הלא נכונות. אלו שראו מוות.
"האם נזכרת בדבר מה מעניין, אם כך?"
"כן," אמר הארי. "נזכרתי. רק זאת ותו לא, משום שהוא עדיין לא היה מוכן להטיח האשמות." המורה להתגוננות חייך את אחד מחיוכיו היבשים וסימן בחוסר סבלנות באצבעו. הארי צמצם את המרחק וטיפס אל הכרכרה, מתכווץ. תחושת האבדון התחזקה משמעותית מאז יום הסוהרסן, אף על פי שהיא נחלשה באיטיות לפני כן. המרחק הגדול ביותר מפרופסור קווירל שהכרכרה אפשרה כבר לא היה מספיק. ואז הסוסים השלדיים החלו לצעוד קדימה והכרכרה החלה לנוע, לוקחת אותם לעבר הגבולות החיצוניים של הוגוורטס. בעודה עושה זאת, פרופסור קווירל נשרח בחזרה למצב זומבי, ותחושת האבדון נסוגה. אם כי עדיין רחפה בקצה תפיסתו של הארי, בלתי ניתנת להתעלמות. היער חלף על פניהם בזמן שהכרכרה התגלגלה קדימה. העצים חולפים באיטיות מזדחלת לעומת מטטים או אפילו מכוניות. היה משהו מרגיע בלנסוע ככה, חשב הארי. זה בהחלט הרגיע את המורה להתגוננות, שנשען לאחור עם זרם רוק קטן שזרם מפיו הפעור קלות ונקבע על גלימותיו. הארי עדיין לא החליט מה מותר לו לאכול לארוחת צהריים. המחקר שערך בספרייה לא העלה שום רמז לקוסמים שמדברים עם חיות לא קסומות מלבד נחשים, אם כי בלחש ולחישה מאת פאול אהברביה, תיאר הסופר סיפור מאומת למחצה על מחשפה שנקראה גבירת הסנאים המעופפים. מה שהארי רצה לעשות הוא לשאול את פרופסור קווירל. הבעיה הייתה שפרופסור קווירל חכם מדי. אם נשפוט על פי מה שדרקו אמר, עניין היורש של סלידרין הוא פצצה רצינית, והארי לא היה בטוח שהוא רצה שמישהו אחר ידע. וברגע שהארי ישאל על לחשננית, פרופסור קווירל יביט בו בעיניו הכחולות הבהירות ויגיד, "אני מבין, מר פוטר, שלימדת את מר מלפוי את לחש הפטרונוס, ובטעות דיברת על הנחש שלו." זה לא משנה שאין לו מספיק ראיות כדי לאתר את ההסבר הנכון כהשערה, שלא לדבר על להתגבר על נטל אי הסבירות הפריורית שלו. איכשהו, המורה להתגוננות יסיק זאת בכל מקרה. היו זמנים שבהם הארי חשד שלפרופסור קווירל יש הרבה יותר מידע מוקדם ממה שהוא מגלה. הנחות המוצא שלו היו פשוט טובות מדי. לפעמים הוא הגיע לעסקים המדהימים שלו אפילו כשהסיבות שלו היו שגויות. הבעיה הייתה שהארי לא ראה איך פרופסור קוויריל היה יכול להגניב רמז נוסף בנוגע לחצי מהדברים שניחש. הארי היה רוצה לפחות פעם אחת להגיע לעסק מדהים ממשהו שפרופסור קוויריל אמר ולהפתיע אותו לגמרי.
אני אוכל קערה של מרק עדשים ירוקים עם רוטב סויה.
אמר פרופסור קוויריל למלצרית.
ובאשר למר פוטר, צלחת של הצ'ילי המשפחתי של טנורמן.
הארי היסס בחרדה פתאומית. הוא החליט לדבוק במנות צמחוניות לעת עתה, אבל בהתלבטויותיו הוא שכח שפרופסור קוויריל הוא זה שביצע את ההזמנה עצמה, וזה יהיה מביך מדי אם ימחה עכשיו. המלצרית קד עליהם, והסתובבה ללכת. סליחה, יש בזה בשר מנחשים או מסנאים מעופפים? המלצרית אפילו לא מצמצה. רק פנתה בחזרה אל הארי, הנידה בראשה, קדה לו בנימוס שוב וחזרה ללכת לעבר הדלת. החלקים האחרים של הארי גיחכו לעברו. גריפינדור העיר הערות עוקצניות על איך מעט אי נוחות חברתית מספיקה כדי לגרום לו להידרדר לקניבליזם! נצעק על ידי אפלפף. וסלידר הנה העיר על הנוחות שבגמישות האתית של הארי כשזה מגיע למטרות חשובות כמו לשמר את מערכת היחסים שלו עם פרופסור קוויריל. אחרי שהמלצרית סגרה מאחוריה את הדלת, פרופסור קוויריל הניף את ידו כדי להכניס את הבריח למקומו, הטיל את ארבעת הלחשים הרגילים כדי להבטיח פרטיות, ואז אמר,
שאלה מעניינת, מר פוטר. אני תוהה מדוע שאלת זאת.
הארי שמר על פניו יציבות. חיפשתי כמה עובדות בנוגע ללחש הפטרונוס מוקדם יותר, הוא אמר. על פי לחש הפטרונוס קוסמים שיכלו ואלו שלא, מסתבר שגודריק לא היה יכול וסלזר כן היה יכול. הופתעתי, אז חיפשתי את המקור, בארבע חיים של עוצמה. ואז גיליתי שסלזר סלידרין היה מסוגל לכאורה לדבר עם נחשים. סדר זמני הוא לא אותו הדבר כמו סיבתיות. זו לא אשמתו של הארי אם פרופסור קוויריל יחמיץ זאת. מחקר נוסף העלה סיפור על מעין אלה אם שהייתה יכולה לדבר עם סנאים מעופפים. הודאגתי מעט מהמחשבה על אכילת משהו שמסוגל לדבר. הארי שתה לגימה סתמית של מים, בדיוק כשפרופסור קוויריל אמר,
מר פוטר, האם אני צודק בניחושי שבנוסף הנחה לחשנן?
כשהארי סיים להשתעל, הוא הניח את כוס המים שלו על השולחן, קיבע את מבטו על סנטרו של פרופסור קוויריל במקום על עיניו, ואמר, אז אתה יכול לעשות ביאור הכרה דרך מחסומי אל התת ההכרה שלי אם כך. פרופסור קוויריל חייך חיוך רחב.
אקח זאת כמחמאה, אמר פוטר, אבל לא.
אני כבר לא קונה את זה, אמר הארי. אין מצב שהיית יכול להגיע למסקנה הזו בהתבסס על הראייה הזו.
מובן שלא.
אמר פרופסור קוויריל בשוויון נפש.
תכננתי לשאול אותך את השאלה הזו היום בכל מקרה, ופשוט בחרתי ברגע המתאים. חשדתי מאז דצמבר למעשה.
דצמבר? אמר הארי. אני גיליתי אתמול.
אז לא הבנת שההודעה שקיבלת ממצנפת המיון הייתה בלחשננית?
המורה להתגוננות תזמן זאת במדויק גם בפעם השנייה, בדיוק כשהארי לגם לגימה של מים כדי לנקות את גורנו מפרץ השיעול הראשון. הארי לא הבין, לא עד עכשיו. כמובן שזה היה ברור ברגע שפרופסור קוויריל אמר זאת. נכון, פרופסור מגונגל אפילו אמרה לו לא לדבר עם נחשים במקום שבו מישהו יוכל לשמוע אותו. אבל הוא חשב שהיא התכוונה שלא יראו אותו מדבר עם פסלים או מאפיינים ארכיטקטונים של הוגוורטס שנראו כמו נחשים. אשליית שקיפות כפולה. הוא חשב שהוא הבין אותה, היא חשבה שהוא הבין אותה, אבל איך להזזל? אז, אמר הארי, ביצעת בי ביאור הכרה בשיעור ההתגוננות הראשון שלי כדי לגלות מה קרה עם מצנפת המיון.
אבל אז לא הייתי מגלה זאת בדצמבר.
פרופסור קוויריל נשען לאחור. מחייך.
זו איננה חידה שביכולתך לפתור בכוחות עצמך, אמר פוטר, אז אגלה לך את התשובה. בחופשת החורף התוודעתי לעובדה שהמנהל הגיש בקשה לפאנל שיפוטי סגור לבחון את התיק של אחד בשם מר רוביוס הגריד. אותו אתה מכיר בתור שומר המפתחות והקרקעות בהוגוורטס, אשר הוא אשם ברצח של אביגייל מירטל ב-1943.
הו, כמובן, אמר הארי. מזה ברור שאני לחשנן. פרופסור, מה בשם הנחשים הלוחשים?
החשוד האחר ברצח הזה הוא המפלצת של סלידרין, הדיירת האגדית של חדר הסודות של סלידרין. וזו הסיבה שמקורות מסוימים הביאו לידיעתי את העובדה הזו, והסיבה שהיא לכדה את תשומת ליבי במידה מספקת כדי שהשקיע כמות נכבדה של דמי שוחד כדי ללמוד את פרטי המקרה. כעת, למעשה, מר פוטר, מר הגריד חף מפשע. חף מפשע בצורה מגוחכת. הוא המשקיף החף מפשע המובהק ביותר שהואשם על ידי מערכת המשפט של בריטניה הקסומה מאז לחש הקונפונדוס שגרינדלוולד הטיל על צ'מברליין שבעקבותיו נתלתה אמנדה נוקס. המנהל דיפט קידם תלמיד בובה שיאשים את מר הגריד משום שנזקק לסעיר לעזאזל שיקח את האשמה על מותה של האלמה מירטל. ומערכת המשפט המופלאה שלנו הסכימה שזה סביר מספיק כדי להצריך את סילוקו של מר הגריד ואת שבירת שרביטו. המנהל הנוכחי שלנו היה צריך רק להציג ראייה חדשה משמעותית מספיק כדי לגרום לדיון חוזר בתיק, וכשדמבלדור מפעיל לחץ במקום דיפט, התוצאה ברורה מאליה. ללוציוס מלפוי אין סיבה מיוחדת לחשוש מתיהור שמו של מר הגריד. לפיכך, לוציוס התנגד רק במידה שיוכל לעשות זאת מבלי לשלם על כך מחיר, כדי לכפות את העלויות על דמבלדור, ודמבלדור מוכן בבירור לקדם את התיק למרות זאת.
פרופסור קווירל לגם מהמים שלו.
אבל אני סוטה מהנושא. הראיה החדשה שדמבלדור מבטיח היא לחש שנסתר עד כה שהוטל על מצנפת המיון אשר, לטענת המנהל, מגיב אך ורק לסלידרינים שהם גם לחשננים. המנהל אף טוען שזה תומך בפרשנות שחדר הסודות אכן נפתח ב-1943, בערך בתקופת הזמן הנכונה שבה זה שאין לנקוב בשמו, לחשנן ידוע, למד בהוגוורטס. ההיגיון מפוקפק מעט, אבל פאנל שופטים עשוי לקבוע שזה מטה את התיק מספיק כדי להטיל ספק באשמתו של מר הגריד. אם יוכלו להגיד זאת בפנים רציניות. וכעת אנחנו מגיעים לשאלה העיקרית. איך המנהל גילה את הלחש הסודי על מצנפת המיון?
פרופסור קווירל חייך חיוך דק כעת.
ובכן, הבה נניח שישנו לחשנן בקבוצת התלמידים של השנה הראשונה. יורש אפשרי לסלידרין. עליך להודות, מר פוטר, שאתה מתבלט כאפשרות בכל פעם שמדברים על אנשים יוצאי דופן. ואם אשאל את עצמי למי מבין הסלידרינים החדשים, ישנו הסיכוי הגבוה ביותר לכך שפרטיותו המנטלית תחולל על ידי המנהל, בפרט בחיפוש אחר זיכרונותיו מהמיון, ובכן, אתה מתבלט אף יותר.
החיוך נעלם.
אז אתה רואה, מר פוטר, לא היה זה אני שחדר לתודעתך, אם כי לא אבקשך להתנצל. אין זו אשמתך שהאמנת למחאותיו של דמבלדור על כך שכיבד את פרטיותך המנטלית.
התנצלותי הכנה, אמר הארי, שומר על פניו נטולי הבאה. השליטה הקפואה הייתה הודעה בפני עצמה, כמו גם הזיעה שנקוותה על מצחו, אבל הוא לא חשב שהמורה להתגוננות יראה בזה ראייה למשהו. פרופסור קווירל פשוט יחשוב שהארי היה לחוץ מכך שהתגלה בתור היורש של סלידרין. במקום להיות לחוץ מכך שפרופסור קווירל עשוי להבין שהארי הסגיר בכוונה את סודו של סלידרין, מה שכבר לא נראה כמו צעד חכם.
אז, מר פוטר, האם התקדמת במציאת חדר הסודות?
לא, חשב הארי, אבל כדי לשמר יכולת הכחשה, צריכה להיות לך מדיניות כללית להתחמקות משאלות מדי פעם, גם אם אין לך מה להסתיר. עם כל הכבוד, פרופסור קווירל, לו הייתי משיג התקדמות כזו, אין זה מובן מאליו לגמרי שעליי לספר לך עליה. פרופסור קווירל הגע מכוס המים שלו שוב.
ובכן, מר פוטר, אגלה לך בחופשיות מה אני יודע ומשער. ראשית, אני מאמין שהחדר אמיתי, כמו גם המפלצת של סלידרין. מותה של אלמה מירטל לא התגלה במשך שעות לאחר פטירתה, אף על פי שלחשי ההגנה היו צריכים לידע את המנהל מיד. לפיכך, הרצח התבצע או על ידי המנהל דיפט, מה שלא סביר, או על ידי אישות כלשהי שסלזר סלידרין הכניס ללחשי ההגנה ברמה גבוהה מזו של המנהל עצמו. שנית, אני חושב שבניגוד לאמונה הרווחת, מטרתה של המפלצת של סלידרין לא הייתה לפתור את הוגוורטס מבני מוגלגים. אלא אם המפלצת של סלידרין הייתה חזקה מספיק כדי להביס את המנהל של הוגוורטס ואת כל המורים, היא לא הייתה יכולה לנצח בכוח. מקרי רצח מרובים שנעשו בסודיות היו מביאים לסגירת בית הספר, כפי שאכן כמעט קרה ב-1943, או בהטלת לכשי הגנה חדשים. אז מדוע נוצרה המפלצת של סלידרין, מר פוטר? איזו מטרה היא באמת משרתת?
הרי השפיד את מבטו אל כוס המים שלו וניסה לחשוב. כדי להרוג את כל מי שיגיע לחדר שלא שייך לשם...
מפלצת חזקה מספיק כדי להביס צוות של קוסמים שהצליח לפרוץ את לחשי ההגנה הטובים ביותר שסלזר היה יכול לשים על החדר שלו? לא סביר.
הרי הרגיש לחץ קל כעת. טוב, זה נקרא חדר הסודות, אז אולי למפלצת יש סוד? או שהיא הסוד? אם כבר מדברים, איזה מין סודות יש בחדר הסודות? הרי לא חקר מספיק את הנושא, חלקית משום שהיה לו הרושם שאיש לא ידע שום דבר. פרופסור קוויל חייך.
למה לא פשוט לכתוב את הסוד?
אמר הרי, משום שאם המפלצת דיברה לחשננית, זה יבטיח שרק צאצא אמיתי של סלידרין יוכל לשמוע את הסוד?
אין בעיה להטיל לחשי הגנה על החדר, שיפתחו רק למשמע ביטוי שנאמר בלחשננית. למה לטרוח ליצור את המפלצת של סלידרין? לא יכול להיות שהיה קל ליצור יצור עם תוחלת חיים של מאות שנים. קדימה, מר פוטר, זה צריך להיות ברור. אילו סודות יכולים להיאמר מתודעה חיה אחת לאחרת, אבל לעולם לא להיחתב.
ואז הרי ראה זאת, בפרץ אדרנלין שגרם לליבו לפעום במהירות, נשמתו מועצת. הו, סלזר סלידרין אכן היה ארמומי מאוד. ארמומי מספיק כדי לעלות על דרך לעקוף את האיסור של מרלין. אי אפשר להעביר לחשי קסם עוצמתיים דרך ספרים או רוחות, אבל אם תצליח ליצור יצור תבוני מאריך ימים מספיק, עם זיכרון מספיק טוב.
נראה לי סביר מאוד שזה שאין לנקוב בשמו החל את עלייתו לכוח עם סודות שהשיג מהמפלצת של סלידרין. שהידע האבוד של סלזר הוא המקור ליכולת הקסם החזקה להפליא של אתה יודע מי, ולכן העניין שלי בחדר הסודות הוא ותיק של מר הגריד.
אני מבין, אמר הרי, ואם הוא, הרי, יוכל למצוא את חדר הסודות של סלזר, אז כל הידע האבוד של לורד וולדמורט השיג יהיה שלו. תוסיף לכך את האינטליגנציה העליונה של הרי וקצת מחקר עצמאי בקסם ומשגרי טילים מוגלגים, והקרב המתקבל יהיה חד צדדי לגמרי. וזה בדיוק איך שהרי רצה אותו. הרי חייך עכשיו, חיוך מרושע למדי. עדיפות חדשה, למצוא כל דבר בהוגוורט שנראה כמו נחש ולנסות לדבר איתו. תתחיל עם כל מה שכבר ניסית, אלא שהפעם תוודא שאתה משתמש בלחשננית במקום באנגלית. תשכנע את דרקו שיכניס אותך למעונות של סלידרין.
אל תתרגש יותר מדי, מר פוטר.
אמר פרופסור קווירל. פניו שלו הפכו חסרות הבאה כעת.
עליך להמשיך לחשוב. מה היו מילות הפרידה של אדון האופל מהמפלצת של סלידרין?
מה? שאל הרי. איך מישהו מאיתנו יכול לדעת את זה?
דמיין את הסצנה, מר פוטר. תן לדמיון שלך להשלים את הפרטים. המפלצת של סלידרין, נחש ענק כלשהו סביר להניח, כך שרק לחשנן יוכל לדבר איתה, סיימה להעביר את כל הידע שברשותה לזה שאין לנקוב בשמו. היא מעבירה לו את הברכה האחרונה של סלזר, ומזהירה אותו שעל חדר הסודות להישאר חתום, עד שהצאצא הבא של סלזר יוכל להוכיח שהוא ארמומי מספיק כדי לפתוח אותו. וזה שיהפוך לאדון האופל מהנהן ואומר לה...
אבדה כדברה, אומר הרי, מרגיש לפתע בחילה.
כלל מספר 12,
אמר פרופסור קווירל בשקט.
לעולם אל תשאיר את מקור הכוח שלך זרוק, כך שמישהו אחר יוכל למצוא אותו.
מבטו של הרי צנח למבט השולחן, שיתרה את עצמה בתבנית מתאבלת של פרחים שחורים וצללים. איכשהו זה היה עצוב מכדי שידמיין זאת. הנחש הגדול של סלידרין רק רצה לעזור ללורד וולדמורט, ולורד וולדמורט פשוט היה בכך משהו עצוב במידה שלא תאמן. איזה מין בן אדם יעשה משהו כזה לישות שלא הציע לו דבר מלבד ידידות? האם אתה חושב שאדון האופל היה...
כן.
אמר פרופסור קווירל בקול שטוח.
זה שאין לנקוב בשמו הותיר בעקבותיו לא מעט גופות, מר פוטר. אני בספק שהוא היה משמיט את זו. אם היו שם חפצי קסם שניתנים להזזה, אדון האופל היה לוקח אותם עמו גם כן. ייתכן שיש עוד משהו ששווה לראות בחדר הסודות, ואם תמצא אותו, תוכיח שאתה יורש אמיתי לסלידרין. אבל אל תפתח ציפיות גבוהות מדי. אני חושד שכל מה שתמצא שם יהיה שרידיה של המפלצת של סלידרין, נחים בשלווה בקברם.
הם ישבו בדממה לזמן מה.
ייתכן שאני טועה,
אמר פרופסור קווירל.
בסופו של דבר זהו רק ניחוש. אבל רציתי להזהיר אותך, אמר פוטר, כדי שלא תתאכזב יתר על המידה.
הרי הנהן קצרות.
אפשר אולי להצטער על ניצחונו של עצמך, התינוק.
אמר פרופסור קווירל, חיוכו התאבט.
לו אתה יודע מי היה נשאר בחיים, ייתכן שהיית מצליח לשכנע אותו ללמד אותך חלק מהידע שאמור היה להיות המורשת שלך. מי יורש אחד של סלידרין למשנהו?
החיוך התאבט עוד, כאילו ללעוג לאי האפשרות הברורה על אף ההצעה. הערה לעצמי, חשב הרי, בתחושת קור קלה וקצת כעס, לוודא שאחלץ את המורשת שלי מהתודעה של אדון האופל, כך או אחרת. הסתררה שתיקה נוספת. פרופסור קווירל הביט בהרי כאילו המתין שישאל משהו. טוב, אמר הרי, כל עוד אנחנו מדברים על הנושא, אפשר לשאול אותך איך אתה חושב שכל עניין הלחשננות הזה עובד? נשמעה נקישה על הדלת. פרופסור קווירל הרים אצבע מטרה, ואז פתח את הדלת בענף יד. המלצרית נכנסה, מאזנת מגש ענק עם המנות שלהם, כאילו כל הדבר לא שקל מאומה, מה שכנראה היה נכון. היא הגישה לפרופסור קווירל את קערת המרק הירוק שלו, וכוס של הקיאנטי הרגיל שלו. ולפני הרי צלחת של רצועות בשר דקות תבולות ברוטב סמיך למראה, יחד עם כוס גזוז הדבשה הרגיל שלו. אז היא קדה, מצליחה לגרום לזה להיראות כמו כבוד כן במקום מחווה אדישה, ועזבה. אחרי שהלכה, פרופסור קווירל הרים את אצבעו לסמן שקט פעם נוספת, ושלף את שרביתו. ואז פרופסור קווירל החל לבצע סדרה מסוימת של לחשים שהרי זיהה, מה שגרם לו לשאוף אוויר בחדות. הייתה זו הסדרה שמר בסטר השתמש בה. הקבוצה המלאה של 27 הלחשים שהיית מטיל לפני שהיית מדבר על משהו בעל חשיבות אמיתית. אם הדיון על חדר הסודות לא נחשב למשהו בעל חשיבות אמיתית, כשפרופסור קווירל סיים, הוא הטיל 30 לחשים, שלושה שהרי לא שמע קודם לכן, המורה להתגוננות אמר,
כעת לא יפריעו לנו למשך זמן מה? האם אתה מסוגל לשמור סוד, מר פוטר?
הרי הנהן.
סוד רציני, מר פוטר.
אמר פרופסור קווירל. עיניו היו רציניות, קולו חמור.
סוד שעלול לשלוח אותי לאזקבן. חשוב על כך לפני שתענה.
לרגע אחד, הרי לא הבין מדוע השאלה אמורה להיות קשה, בהינתן אוסף הסודות ההולך וגדל שלו. ואז, אם הסוד הזה עלול לשלוח את פרופסור קווירל לאזקבן, זה אומר שהוא עשה משהו לא חוקי. המוח של הרי ערך כמה חישובים. מה שלא יהיה הסוד, פרופסור קווירל לא חשב שהעבירה שלו תציג אותו באור שלילי בעיני הרי. לא היה שום יתרון שיושג מלא לשמוע את הסוד, ואם הוא כן יגלה משהו לא בסדר בפרופסור קווירל, אז יועיל מאוד להרי לשמוע אותו, אפילו אם יבטיח שלא לגלות אותו לאיש. מעולם לא היה לי כבוד רב לסמכות, אמר הרי, גם לא לסמכות חוקית או ממשלתית. אשמור את סודך. הרי לא טרח לשאול האם הגילוי שווה את הסכנה שיציב לפרופסור קווירל. המורה להתגוננות לא טיפש.
אז עליי לבחון האם אתה באמת צאצא של סלאזר.
אמר פרופסור קווירל והתרומם מכיסאו. הרי, מונע יותר מרפלקס ואינסטינקט מאשר מחישוב, דחף לאחור את כיסאו ונעמד גם הוא. לפתע היה טשטוש, שינוי, תנועה פתאומית, הארי עצר באמצע את הזינוק המפוחד שלו לאחור, מה שגרם לו לנפנף בפראות בידיו כדי לא ליפול, שטף אדרנלין פתאומי זורם בו. בצידו השני של החדר התנועה הנחש בגובה מטר, בצבע ירוק בוהק עם דוגמאות מורכבות בלבן וכחול. הארי לא ידע מספיק על נחשים כדי לזהות אותו, אבל הוא ידע שצבעוני משמעו ארסי. תחושת האבדון הקבועה פחתה, למרבה האירוניה, אחרי שהמורה להתגוננות מפני כוחות האופל של הוגוורטס הפך לנחש ארסי. הארי בלה רוק בחזרה ואמר, ברכות, ברכות.
אז.
נחש הנחש.
אתה מדבר, אני שומע. אני מדבר, אתה שומע.
כן, אני שומע, לחשש הארי. אתה אנימגוס?
ברור.
לחשש הנחש.
37 כללים, מספר 34, להפוך לאנימגוס. כל האנשים הנבונים עושים זאת, אם יכולים. לכן נדיר.
עיניו של הנחש היו משטחים שטוחים, שקועים בשקעים אפלים, אישונים שחורים חדים בשדות אפורים.
זו הדרך הבטוחה ביותר לשוחח, אתה מבין, איש אחר לא מבין אותנו.
אפילו אם הם אנימגים נחשים?
לא, אלא אם יורש של סלידרין רוצה.
הנחש השמיע סדרה של לחשושים קצרים שהמוח של הארי פירש כצחוק אירוני.
סלידרין לא טיפש. אנימגים נחשים לא אותו דבר כמו לחשננים. היה עלול להיות פגם עצום בתוכנית.
טוב, זה בהחליט העיד על כך שלחשננות זה קסם אישי, ולא שנחשים עם ישויות תבוניות עם שפה ניתנת ללמידה.
אני לא רשום.
לחשש הנחש. הבורות האפלים שהיו עיניו בהו בהארי.
אנימגוס חייב להיות רשום. עונש, שנתיים מאסר. האם תשמור סוד שלי, ילד?
כן, לחשש הארי. לא אפר הבטחה אף פעם. הנחש עצר כאילו בתדהמה, ואז החל להתנודד שוב.
נבוא לפה שוב עוד 7 ימים. תביא גלימה לעבור בלי להיראות. תביא שעון חול לנו הדרך זמן.
אתה יודע? לחשש הארי בתדהמה. איך? שוב סדרת הלחשושים הקצרים שתורגמו לצחוק אירוני.
אתה מגיע לשיעור ראשון שלי בזמן שאתה עדיין בשיעור אחר. פוגע באויב עם פאי, 2 כדורי זיכרון.
לא משנה, לחשש הארי. שאלה טיפשית. שכחתי שאתה חכם.
דבר טיפשי לשכוח.
אמר הנחש, אבל הלחשוש לא נשמע נעליו. שעון חול מוגבל, אמר הארי. אי אפשר להשתמש עד שעה 9. הנחש הניע את ראשו בהנהון נחשי.
הרבה הגבלות. נעול לשימוש שלך בלבד. אי אפשר לגנוב. אי אפשר להעביר בני אדם אחרים. אבל נחש בן ארתיק, אני חושד שיעבור. חושב שאפשר להחזיק שעון חול בלי תנועה בתוך קליפה, בלי להפריע לנחשי ההגנה, בזמן שאתה מסובב קליפה מסביבו. נבדוק בעוד 7 ימים. לא נדבר על תוכנית מעבר לזה. אתה לא אומר כלום לאיש. לא תעשה שום סימן של ציפייה. כלום, מבין?
הרי הנהן.
ענה בדיבור.
כן.
תעשה כמו שאמרתי.
כן, אבל הארי השמיע לחישה עולה ויורדת, שהייתה הדרך שבה המוח שלו תרגם מאוסס לנחשית. אני לא מבטיח לעשות מה שזה יהיה, אתה לא אמרת... הנחש רעד בצורה שהתודעה של הארי תרגמה למבט חמור.
ברור שלא, נדבר על פרטים בפגישה הבאה.
הטשטוש והתנועה התהפכו, ופרופסור קווירל עמד שם שוב. לרגע אחד נראה כאילו המורה להתגוננות מתנודד כמו שעשה הנחש, עיניו קרות ושטוחות, ואז כתפיו התיישרו והוא היה אנושי שוב. ועילת האבדון חזרה. כיסאו של פרופסור קווירל חזר אליו והוא התיישב עליו.
אין טעם לבזבז את זה?
אמר פרופסור קווירל כשהרים את כפו.
אם כי כרגע הייתי מעדיף בהרבה עכבר חי. אי אפשר לנתק לחלוטין את התודעה מהגוף שהיא לובשת, אתה מבין?
הארי התיישב באיטיות והחל לאכול.
אז שושלתו של סלזר לא גבעה אם אתה יודע מי אחרי הכל.
אמר פרופסור קווירל אחרי זמן מה?
נראה ששמועות כבר החלו להתפשט בקרב התלמידים המצוינים שלנו שאתה אפל. אני תוהה מה היו חושבים אם היו יודעים זאת.
או אם הם היו יודעים שהשמדתי סוהר סן, אמר הארי ומשך בכתפיו. אני מניח שכל העמולה תשקע בפעם הבאה שיעשה משהו מעניין. הרמיוני מתקשה לעומת זאת, ותהיתי האם יש לך הצעות בשבילה. המורה להתגוננות אכל כמה כפות מרק בשקט, וכשדיבר שוב, קולו היה שטוח בצורה מוזרה.
באמת אכפת לך מהילדה הזו?
כן, אמר הארי בשקט.
אני מניח שזו הסיבה שהיא הצליחה להוציא אותך מהשפעת הסוהרסן?
פחות או יותר, אמר הארי. ההצהרה הייתה נכונה במובן מסוים, פשוט לא מדויקת. זה לא שהיה אכפת לעצמו תחת השפעת הסוהרסן, אלא שהוא פשוט היה מבולבל.
לי לא היו חברים כאלה כשהייתי צעיר.
עדיין באותו קול חסר רגש.
מה היה קורה לך, אני תוהה, אילו היית לבד?
הארי רעד לפני שהיה מסוגל לעצור את עצמו.
אתה בטח מרגיש אסיר תודה כלפיה.
הארי פשוט הנהן. לא מדויק, אבל נכון.
אז הנה מה שהייתי עושה בגילך, לו היה לי בעבור מי לעשות זאת.
סוף פרק 49. הארי פוטר והשיטה הרציונלית. נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי-קיי רולינג. תורגם לעברית על ידי קהילת הרציונליות ישראל. מוגש על ידי דביר שדה.
פרופסור קוורנס קוורל. ליאור שמואל.